ניצה, מה נשמע?
שלום רב.
איזה כיף.
כיף לארח אותך פה.
ממש, אז אנחנו נמצאות בחנות של סתיו מונס, כי אני ככה אציג אותך. בסדר, לכל מי שמקשיב לנו וכל מי שצופה בנו. אז חבר'ה, נמצאת איתי כאן סתיו מונסקי, שהיא בעצם אשת עסקים ויזמית ומרצה בתחום הסושיאל והביזנס, נכון? ואנחנו פה בחנות של סתיו, ביץ' פליז, שזה חנות שהיא בבעלותך. מעבר לזה, סתיו השתתפה כפרזנטורית בשיתופי פעולה עם סמסונג, נכון? וסופר פארם, ובובי בראון, ומגנוליה, ועוד הרבה מאוד חברות גדולות. יש לך היום ברשתות החברתיות עשרות אלפי עוקבים, 90,000 בטיקטוק, 40,000 באינסטגרם. נמצאת היום בנקודה שאת יכולה לחיות איך שאת רוצה. לקום מתי שאת רוצה, לעשות מה שאת רוצה, החיים, את בוחרת אותם, ואני שמחה שאנחנו ככה עושות את הפודקאסט הזה, שאת מתארחת בפודקאסט אישה השראה, אז מה שלומך?
שלומי מצוין, תודה שבחרת בי להתראיין, כן. כבוד גדול.
איזה כיף, אז קודם כל אני רוצה ככה, כל הסיבה שבאמת הפודקאסט הזה נוצר, והסיבה שאנשים ככה, שבוע אחרי שבוע אני פוגשת נשים חזקות ועוצמתיות, זה בדיוק מהמקום הזה שאני מרגישה, ונראה ככה גם אם את מתחברת, שיש כל כך הרבה נשים, אני פוגשת במכללה, במכללת ספיר זיסמן, ובכלל גם ברשתות, נשים שפונות אליי ואומרות לי, אני מרגישה שיש בי יותר. זאת אומרת, אני מרגישה שאני יכולה יותר, שקיבלתי מתנה, שיש לי איזשהו ייעוד, שאני רוצה יותר מהחיים האלה, והיום אני מוצאת את עצמי כמה כל בוקר לעבודה שאני לא אוהבת, מסיימת את היום, עושה מטלות, כאילו משהו שם חסר. והבחירה שלי להביא אותך, ואני רוצה באמת שאנחנו נתמקד בזה בחלק הזה של איך לוקחים את העולם הזה של הרשתות, איך יוצרים מזה בסופו של דבר גם קריירה, איך מגיעים למצב שיש לך עשרות אלפי עוקבים. אז בואי נתחיל מזה שאולי תספר לנו קצת איך הכל התחיל, ניקח אותך קצת אחורה בציר okay, הזמן.
אוקיי, אז הכל התחיל בזה שלא היה לי שום דבר מהדברים האלה. הפוך, הייתי מאוד רחוקה מזה בכל פרמטר, אם זה שגדלתי בפריפריה וכל החיים שלי הייתי... נדעתי בין עיר לעיר ועברתי בתי ספר בעקבות אמא שלי שאתה צריכה לחפש כל מיני עבודות. ההורים שלי כאילו עולים מאוקראינה, עלו ב-95, התגרשו אחרי 5 שנים וככה אני חייתי עם אמא שלי עד גיל 18 ואז עברתי את תל אביב כי הבנתי שהמקום שלי זה לא בערים האלה. אז פחות או יותר כל החיים חייתי בהרגשה שאני לא שייכת, שאני לא קשורה, שיש בי יותר, אז כל האנשים שאומרים את זה אני מאוד יכולה להבין, כי אני חייתי ככה כל החיים שלי. באף בית ספר, באף עיר, לא מצאתי את מקומי. אולי היה לי כזה, לא שהרביצו לי או משהו, אבל היה לי חברים כאילו לשם החברות שבכיתה, כן. אבל זה לא היה קשרים משמעותיים. ופשוט הגיעו הרשתות לחיים שלנו. ותמיד רציתי לבלוט, תמיד היה לי סגנון ייחודי, תמיד רציתי לבטא את עצמי בעוד צורה. ושגם לקבל את הערכה על זה. בכל מקום השוני שלי לא היה מקובל, אפילו הפוך, זה עשה לי רע, והתחלתי לקבל לפעמים הוכחות מהחיים שהשוני שלי יכול להיות דווקא דבר טוב. רציתי לצאת עם זה החוצה. והסושיאל נתן לי את הבמה הזאת, וגם אני מאמינה שזה במה שכל אחד יכול לקחת, כי יש לכם שוני, אולי המשפחה לא תבינו אותו, אולי החברים לא הבינו אותו, אולי בבית ספר, בעיר שלכם לא הבינו אותו, אבל אי שם, מסביב לעולם, אולי בארץ, אולי אפילו בעיר שלכם, יש אנשים שממש ממש התחברו לזה, ומה שיש לכם להגיד שווה להם זהב. אז הסגנון שלי, איפה שגרתי באפולה, או בגבעת המורה, או בבית השיטה, או בכל מיני מקומות כאלה, לא קיבל הערכה אפילו הפוך.
שאגב, אני צריכה שאני יוצאת אותך, אבל היום מי שרואה אותנו, את לובשת שחור. אבל אני, נגיד, ראיתי אצלך באינסטגרם ובכלל בכל התכנים שאת מעלה, ובכלל בחנות פה, את בן אדם, באמת, למי שכאילו לא מכיר, אני מציעה להיכנס לאינסטגרם שלך ולראות, את בן אדם מאוד מאוד צבעוני. זאת אומרת, אופנה כן. זה כאילו בילט אין בתוכך.
כן, אופנה זה מאוד מאוד תמיד ככה בער בי, ופתאום קיבלתי איזושהי במה להציג את זה לאנשים, ויש אנשים פתאום מהעולם, מעיר אחרת שמתחברים למה שאתה עושה. עכשיו, זה לא רק באופנה, זה כל דבר שיש לך להגיד, משהו שיש לך לדבר, יש מישהו איפשהו שיתחבר למסר שלך. ויש עוד אנשים כמוך, אבל אתה לא יכול לגלות אותם, כאילו, בלי הסושיאל עד שתגלה אותם, זה פשוט ייקח זמן. והיום בלחיצת כפתור, כל אדם, אפילו ראש הממשלה, כאילו, לא יתמו יענה לך, אבל יש לך את האופציה ללחוץ על כפתור ולשגר לו הודעה, ויכול להיות שמישהו שקשור אליו גם, גם אם זה לא הוא עצמו, יראה את זה ויעביר לו את המסר. כאילו כל אחת יכולה לשלוח לי הודעה ולפנות אליי ולשאול אותי שאלה, וגם אותך וגם כל דמות ציבורית בארץ ובעולם, הסיכוי שזה יגיע אליהם הוא כאילו בין 80% ל-100%.
בדיוק.
זה לא אפס. כן, יש כאלה שיפספסו, תמיד אפשר לעשות משהו. לא ענו לך להודעה, תשלחי במייל. לא ענו לך באינסטגרם, תגיבי לתגובה, שלחתי לך בפרטי, הם ייכנסו. כאילו, אין דבר כזה שמישהו יפספס. אם אתה תרצה מספיק, אז אפשר להגיע למי שאתה רוצה, ללמוד ממנו, למדל אותו, להסתכל איך הוא עושה את מה שהוא עושה, לקבל אפילו השראה מהתבוננות. לא לראות מה הוא אומר, לראות מה הוא עושה, מה הפעולות שלו. אני ממש מנתחת אנשים בצורה הזו, כמה סטורים מעלים ביום, איזה פלטפורמות הם פעילים, באיזה תדירות, מה רמת הגימור של התוכן, כל הדברים האלה. הסתכלתי עליהם ולאט לאט התחלתי להתאים את עצמי לרמה שלהם כדי להיות, להגיע לעוד אנשים ולהפיץ את המסר שלי. ובאמת היום אני מאמינה שכל אחד יכול לעשות את זה, גם נראה שאין לו את הכלים, אין לו את הנתונים. זה לא משנה, כאילו כל דבר שבאמת מישהו רוצה מספיק הוא יכול להשיג, והרבה יש להם התנגדויות, כל מיני אמונות מגבילות, אני לא יכולה להצליח בסושל כי אני לא צעירה, כי אני לא רזה, כי אני לא יפה, כי אני לא מעניינת. זה הכל אמונה מגבילה, כי אני באופן אישי ראיתי משתמשים, ראיתי מישהי עם שיתוק מוחין על כיסא גלגלים שמנהלת עמוד אינסטגרם, אני לא זוכרת את השם שלה לצערי, עמוד אינסטגרם של איפור ואופנה, והיא משתפת פעולה עם החברות הכי גדולות בעולם, ופשן נובה וחברות איפור, שולחות לה מיליון מוצרים לסקירה, והיא חיה מזה, היא מתפרנסת מזה, היא כוכבת סושל לכל דבר, ויש המון בנות שהן כאילו, באמת כאילו גם מלאות, ויש מישהי אפילו שאני עוקבת אחריה שהיא באמת לפחות 150 קילו בארצות הברית, ויש לה את הסטייל הכי מהמם וייחודי בעולם, ואני נהנית לעקוב אחריה, וזה ממש לא מגבלה בשבילי, וכאילו אנחנו גם לא רוצים שיעקבו אחרינו רק בשביל החיצוניות שלנו בכל מקרה. אז אני חייבת לציין שכל זה פשוט אמונות מגבילות.
זאת אומרת שאם אני נגיד רגע מדובבת אותך למי שמקשיב לנו, את בעצם משתפת שהגעת לרשתות החברתיות מתוך המקום הזה שהרגשת שאולי במקום שממנו את באה לא בהכרח מקבלים או יודעים להכיל את כל העוצמות ואת כל מה שקיים בך, ואז המקום הזה של להביא את זה לתוך הרשתות החברתיות היה המקום שבו את יכולה באמת להיות את, ומה שאת אומרת לנו בעצם זה שלא משנה איך את נראית, מה את עושה, מה הקלפים שקיבלת, קיבלת, לא משנה מי שמקשיב לנו, גבר או אישה, אם הם מרגישים שיש להם משהו שהם רוצים לתת ולהעביר הלאה, הרשתות החברתיות זה המקום להיות בו. זאת אומרת, שם את התחלת, כאילו, בסופו של דבר הגעת לעשות שיתופי פעולה עם סופרפאם ומגנוליה ובובי בראון ורשתות ענקיות, וכאילו, זה הכל הגיע משם?
אני אגיד לך מה, אני לא יודעת אם זה היה אסטרטגי מההתחלה, אבל בהתחלה ממש זה התחיל אפילו מפייסבוק, שזה רשת חברתית, אבל היא לא מחירתית כמו שאנחנו מכירים היום, עם כוכבי רשת. זה מאוד התחיל בקטע של באמת לקשר בין חברים. וראיתי פתאום שיש לי חברים בפייסבוק, ופתאום אנשים כזה ממסיבה או ממשהו כזה, פתאום יכולים להתקשר אחד לשני. ואז יש לך משהו שהוא כמו קהילה, אז אמנם חברים, זה לא הרבה אנשים, כל אחד 1,000, 2,000, 3,000, אבל זה נהיה קהילה. ואז שנגיד הייתי בבית ספר ופרסמתי, אוקיי, עשיתי, פשוט עשיתי את המזרון שלי מהחדר, תליתי בגדים ואמרתי, חנות, יאללה בואו, כאילו, עכשיו זה בבית שלי וזה, אמא שלי מחוץ לעיר, וכאילו אני מביאה אנשים לקנות מהפייסבוק. פתאום הבנתי, כאילו, אמרתי, רגע, אני עשיתי 1,000 שקל היום. אני עכשיו הולכת למשמרת איפשהו, משלמים לי שכר מינימום, אני עשיתי עכשיו 1,000 שקל, מבגדים שכבו לי בארון. ובתור ילדה זה כאילו, יש פה איזושהי תכנות ראשונית שאתה רואה. ומשם כאילו כמובן התגלגלתי ומחירות, ונסעתי לתל אביב ושמתי את הבגדים שלי וכאלה, עד ממש תמיד כאילו היה לי באחורה של הראש שצריך לפתוח חנות, כאילו זה מה שרציתי, כי עבדתי בחנויות, התעצבנתי שהכסף לא הולך אליי, התעצבנתי על השכר, שזה כאילו, זה לא לגיטימי כי זה לא חנות שלי, אבל ככה המוח שלי עובד. אולי הראש שלי תמיד היה יזמי, אני לא יודעת להסביר, אבל פשוט זה היה מובן מאליו בשביל שנפתח חנות מתישהו, חיכיתי להזדמנות ובסוף זה הגיע.
בגיל 20?
כן.
פתחת חנות בשלך?
הייתי עושה את זה גם לפני, אם היה לי את המשאבים והתמיכה. וזהו, כאילו יכולתי לעשות זה באמת באמת הרבה לפני. זוכרת שכבר בגיל 15-16 מצאתי איכשהו כזה ספק מסין של שרשראות ורציתי לייבא ממנו, אבל לאף אחד במשפחה שלי לא היה כרטיס אשראי ולי היה אסור להוציא. לא אמא שלי, לא אבא שלי, לא סבתא שלי, אף אחד. אז פשוט הייתי צריכה לחכות את, את השנים האלה. ואם הייתי פועלת אז, אני לא יודעת איפה הייתי היום, כי היה לי כבר מומנטום הרבה יותר גדול.
ועדיין זה מרשים מאוד, זאת אומרת, את יודעת, אני, גם אני השתחררתי מהצבא, בגיל 22 פתחתי את העסק, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מתרשמת מנשים שהן מחליטות, את יודעת, רגע אחרי הצבא, בדרך כלל, מה שהחברה מתכנתת אותנו, זה לסיים את הצבא, ללכת ללמוד, לעשות פסיכומטרי, לטוס לטיול הגדול, לחזור, למצוא עבודה יציבה, ככה במשך כמה עשרות שנים, לחכות לפנסיה, עד המוות.
זה מסלול המוות.
וכאילו בול. זאת אומרת, זה ככה.
למי שזה לא מתאים לו, יש אנשים שהם מעולה ומשגשגים בזה, אבל זה לא מתאים לכולם. אני אישית הרגשתי מתה עד שלא פתחתי עסק. אני רק אז התחלתי לחיות, רק אז החיים שלי קיבלו משמעות, קיבלו צבע, לפני זה זה כאילו אף אחד לא ספר אותי, אני מרגישה שבזכות הסושל כאילו פתאום כן מסתכלים עליי. כן, לוקחים אותי ברצינות. גם היום, אגב, אם אני מכירה אנשים חדשים שלא יודעים מי אני, הם גם עדיין לא סופרים אותי, עד שהם רואים את האינסטגרם שלי, ואז כל הדעה שלהם משתנה. שזה כאילו, אני לא אגיד שטחי, וזה לא באמת מעניין אותי, אבל זה מדהים, כאילו ככה זה פשוט עובד.
בטח. הרשתות החברתיות זה היום, זה התז שלנו, זה תעודת זהות שלנו, אין מה לעשות. בטח אנשים שהם משפיעים בצורה כזאת או אחרת, מי שלא מכיר, נכנס, בודק. עכשיו, אוקיי, אז פתחת בגיל 20 תחנות. כן? ואז הגעת לעוד ועוד ועוד חשיפה, זאת אומרת, היום יש לך גם את החנות, אבל את גם עובדת עם הרבה חברות גדולות, ואת גם עושה עסק, את מנהלת באופן עצמאי, את מלווה אנשים כדי להפוך להיות אוטוריטות בתחום הזה. מה, עכשיו מי שמקשיב לנו, בסדר? אנשים שרוצים להצליח בעולם הזה של היזמות, רוצים להצליח בעולם הזה של הסושיאל, מה הם צריכים לעשות? זאת אומרת, אני יודעת שאני היום מלמדת את התלמידים שלי במחלקות עסקים אצלנו במכללה, שבאמת אחד הדברים הכי חשובים זה הנושא הזה של התוכן, להעלות תוכן בתוך הרשתות החברתיות. מה עזר לך, אוקיי? מעבר לייחודיות שלך, לשוני שלך, לזה שאת מאוד בולטת באיך שאת. עכשיו בן אדם צופה בנו, מאזין לנו, מה הוא צריך לעשות כדי לבלוט ברשת החברתית? כי יש כל כך הרבה, היום אנחנו מוצפים.
אז התשובה זה להיות אובססיבי, רצון אובססיבי לעשות את זה. קצת רצון או קצת זה לא מה שיעשה אותך כאילו בטופ. זה בטוח, ככה זה גם בכל תחום, אני אפילו לא מדברת רק על הסושיאל. בדיוק השבוע ראיתי כתבה על מישהי שהגיעה למיליון עוקבים בחול, והיא אומרת, זה לא שהייתי הכי יצירתית, פשוט הייתי הכי נחושה.
וואו.
כאילו הכי התמדתי. וזה נכון, היא פשוט העלתה אינסוף סרטונים. עוד קייס סטאדי מעניין שראיתי של איזושהי גם כוכבת רשת חזקה בארצות הברית, היא עזבה את גוגל כדי להיות כוכבת טיק טוק. היא למדה שנים, הייתה משכילה, ההורים שלה מאוד דחפו אותה לתואר, היא עבדה ביהו, אחרי זה היא עברה לגוגל, וכאילו, היא אמרה, טוב, אני לא הייתי מאושרת ביהו, אבל אמרתי, טוב, אם אני אגיע לגוגל, אני בטוח היא מאושרת. כאילו, היא סיפרה לעצמה, וככה התקבלה לגוגל, כי גם הייתה לה את האובססיה להתקבל לגוגל. וגוגל זה, נראה לי שעשו מחקרים וגילו שזה החברה עם התנאים הכי טובים בעולם, לעובדים, נכון? אז היא הגיעה לעבודה עם התנאים הכי טובים בעולם, ועדיין סבלה, היא הייתה בדיכאון. ואז היא פשוט חסכה כמה חודשים, ספר שיהיה לה, כדי שיהיה לה כמה חודשים לא לעבוד, התפטרה ונכנסה בעמוק בקטע של הטיק טוק, יצרה תכנים, ובאמת הגיעה לתוך זמן, היא אפילו התחילה איזשהו טרנד בטעות, סחפה אחרי המיליונים, ובאמת יש לה היום איזה כמה מיליונים של עוקבים, והיא חיה אקסקלוסיבית מזה, וזה האובססיה הזאת, זה הרצון הזה שזה כאילו, אני גם מונעת מוטיבציה שלילית קצת, אז זה כאילו זה...
למה את מתכוונת?
כאילו מה את אומרת לעצמי? אתה יותר, אתה מפחד להישאר איפה שאתה, אתה רוצה לברוח מאיפה שאתה, אתה לא רוצה את החיים האלה, אתה חייב לצאת מזה. אתה רואה אנשים אחרים חיים איך שאתה רוצה, אתה לא שם, מה אני צריך כדי להגיע לשם, מה הם עשו, מה הפעולות שלהם, אתה מנתח את זה כל היום, אתה מנסה לחכות אותם, אתה עושה עוד ועוד צעדים, אתה אובססיבי ורציני לגבי התהליך הזה. ואם צריך לטוס לאנשהו, צריך לנסוע לאנשהו, צריך להקריב משהו בשביל ללמוד ולהתפתח בזה, אני אעשה את זה. אם זה לפספס יום עבודה בשביל צילומים, אני אעשה את זה. זה בחינם, זה בתשלום, זה לא משנה. כאילו, באמת, הרצון האובססיבי להחליט פשוט כבר שאתה שם. גם ויזואליזציה זה משהו שבטח את מכירה ומאוד מאוד תורם, אתה כבר מדמיין את עצמך שאתה שם, איך מתייחסים אליך, איך מסתכלים עליך, איך אתה מרגיש, איך אתה נראה, פשוט לדמיין את עצמך כבר בנקודה הזאת כל הזמן, להתחיל להתייחס לעצמך בצורה כזו, כבר להתחיל לדבר כאילו אתה שם, אנשים מהר מאוד יתאימו את עצמם אליך. אם אתה מאמין שמגיע לך, אז מגיע לך. אם אתה מאמין שלא מגיע לך, אז גם לא מגיע לך, זה רק מה שאתה מאמין, אתה משדר את זה החוצה, ואנשים כאילו מתייחסים אליך באותה צורה. אני אספר לך איזשהו סיפור מגניב. עבדתי בזרה בחיפה, שעוד גרתי שם, ומאוד מאוד לא אהבתי את זה. זה עבודה גם עם תנאים באמת לא טובים, באמת מהחנויות שמתייחסות הכי פחות טוב, סליחה. והייתה לי הזדמנות, וכאילו תמיד חלמתי, לטוס כזה לבד, וטסתי לשבוע אופנה בלונדון. עכשיו הנה סתם, אין לי הזמנה לשום מקום, אני נובאדי, כאילו, לא עוקבים, לא שום דבר, אבל מה שכן היה לי זה סטייל ייחודי, ומאוד רציתי לבטא אותו. עכשיו היה לי באותו זמן שיער שחור, ואמרתי, רגע, אני לא יכולה לטוס ללונדון ולא לבלוט. אז צבעתי את השיער לוורוד, והתאמתי לוקים מיוחדים, וטסתי לשם. עכשיו שם, כאילו, מצחיק, אבל לא ידעתי מה אני עושה, זה לא אסטרטגיה, אבל פשוט פעלתי בשביל להוציא את המקסימום הסיטואציה, כי כבר טסתי לשם בכל, כאילו, באולי שתי מזכורות שלי, זה להיות שם 5 ימים. אז אני כבר יוצא משם את המקסימום. אז באתי, התלבשתי, יצאתי כאילו בדקתי באינטרנט איפה התצוגות אופנה, ובאתי בכניסה ופשוט נכנסתי לתצוגות בביטחון. אני לא ברשימה, אני לא בהזמנות, פשוט נכנסתי, התיישבתי בשורה הראשונה, כי שם מגיע לי להיות. אתה מאמין, אתה מתייחס לסובבים, אתה מסתכל להם בעיניים, מה זאת אומרת? המושב הזה שלי. ואם אתה מאמין שזה שלך, ומראה לכולם שזה שלך, מישהו יתווכח איתך? בחיים לא. הם מבחינתם, יש כאן מישהי שיקית עם ביטחון שהתיישבה כאן, אני אעיר לה על הכיסא שלה, וזה עבד תצוגה ועוד תצוגה, ומרוב איך שהתנהלתי עם עצמי, ואני לא ככה, כן? בחיים האמיתיים שלי בזרה, בשכר מינימום, אני עם המדים, אני עוד איזה עובדת שאף אחד לא סופר אותה, סתיו לכי תחפשי במחסן, סתיו לכי תביאי פה, יש מעליי אחמשית עם שגיאות תכתיב קשות שלא יודעת אחד ועוד אחד, והיא מעליי ואני משרתת אותה, ושם באים לראיין אותי מה חשבתי על התצוגה האחרונה מטלוויזיה מקומית או משהו, ופתאום אנשים אומרים לי, וואי, זה מגניבה, את אפשר לציין אותך לבלוג שלי, וואי, אנחנו זזים אחרי זה להשקה, את מצטרפת, ואז מקבלים לי שקית, ואני עוברת שם בין כולם, וואו, איזה מדהימה, את מה את עושה? אני צלם, אני מפיק, אני זה. יצאתי משם עם סטפה של כרטיסי ביקור וחברים לחיים. בחמישה ימים בלונדון עשיתי כאילו, הכרתי כאילו ברנג'ה מסוימת של תעשיית האופנה, שאם הייתי נשארת שם אולי יכולתי לעשות עם זה משהו, אבל זה לא עבר לי בראש באותה תקופה. אז מיותר לציין שחזרתי לישראל, אז מעולם לא חזרתי לזרה ועברתי... עברתי דוח לתל אביב ועפתי על, על החלום שלי. בשלב מסוים נגמר לי הכסף, הייתי צריכה לחזור לעבוד בעוד חנות בגדים. רק אחרי שפיתרו אותי, פתחתי את החנות שלי. אבל זה איזשהו סיפור קטן על איך האמונה שלך, מה שאתה מאמין שאתה, איך שאתה מתייחס לעצמך, השיח הפנימי שלך, זה מה שבאמת יוצר את המציאות שלך.
אמן.
ואמרתי לעצמי באיזשהו שלב, רגע, זה... עבד לי כל כך יפה בחמישה ימים, למה שאני לא אשם את זה כאן בארץ מעכשיו?
אז אם אני שנייה נגיד לוקחת את כל הסיפור הזה, קודם כל אני רוצה להתעכב שנייה על זה שאמרת לנו שאת בכלל, גם את מגיעה מרקע של NLP וגם אני מרקע של NLP, אז מי שמקשיב לנו אמרת שאת מונעת מתוך המקום השלילי דווקא, ובאמת מוח האדם עובד בצורה כזו שאנחנו כל הזמן מחפשים את העונג ומנסים להימנע מכאב, ובני אדם יש להם... דברים שונים שמניעים אותם למוטיבציה, אבל רוב האנשים, מה שמניע אותם למוטיבציה, וזה מתחבר למה שאמרת, זה המקום הזה שהם לא רוצים, ההימנעות הזאת מהכאב, רגע, הוא יצליח ואני לא, רגע, אם אני לא אממש את עצמי, אז מה יהיה? זאת אומרת, כל הזמן לחשוב על המחירים שאנחנו נשלם, בהנחה שאנחנו לא נממש את עצמנו ואנחנו לא נעשה את מה שנועדנו לעשות, אני חושבת שזה כלי נהדר שגם אני, אגב, עובדת לפיו, זאת אומרת, זה מאוד מניע אותי כל יום כשאני קם בבוקר, אני אומרת לאיתי, בעלי, אם אני לא מפחדת מספיק, אם אין לי משהו שאני מרגישה פספוס, כאילו אני חייבת. הכנס הבא שלי 1,500 איש, אמרתי לו, אני חייבת לעשות משהו, אם אני לא אעשה את זה, מבחינתי זה לא, אני לא שווה, אז אני מאוד מתחברת לזה. ובהקשר של מה שסיפרת לנו על הסיפור, מרגיש לי שיש שם באמת עיקרון שהוא המון, המון תעוזה, זאת אומרת, היה לך שם אומץ. ואיך התמודדת עם זה? זאת אומרת, עברה לך במחשבה שמה אם פתאום מישהו יגיד לך לא, ומה אם פתאום את תנסי ותיקשלי. זאת אומרת, איך? זאת אומרת, אנשים אומרים, אוקיי, אולי מקשיבים לך עכשיו ואומרים, את אמיצה, לך היה תעוזה, היה לך את האומץ, אבל מה אם יגידו לי לא? מה אם זה לא יצליח?
מה שהיה לי להפסיד היה פשוט גדול יותר וחמור יותר.
מעולה.
זה הרעיון הזה שזה... זה קצת כאילו לשרוף את הספינות, זה קצת נקודת האל חזור. אני עובדת ב-23 שקל לשעה בזמנו, בזרה. הטיסה לכאן עלתה לי כמו, אני לא יודעת כמה שעות עבודה שלי. המלון שבטעות אפילו לקחתי מחוץ לעיר, כי לא יכולתי להרשות לעצמי אפילו משהו בתוך העיר, עלה עוד יותר. כאילו, צבעתי את השיער, השקעתי בבגדים, הגעתי עד לכאן, ואני לא אכנס, ואני לא אדבר עם הבן אדם הזה, ואני לא אעשה את הפעולות האלה. כאילו, אז למה באתי עד לכאן? לא יותר גרוע עכשיו, אז יגידו לי לא פה, אבל במקום הבא יגידו לי כן, ומה אם אני אחזור לארץ, ורק עצרתי את עצמי וחששתי מלעשות דברים, וחזרתי בלי כלום. אז למה כל ההוצאה הזו? למה כל ההשקעה הזאת? למה? והגעתי למצב שיש שם אנשים הכי מפורסמים בעולם שבאים לשבוע אופנה, והחמיאו לי פתאום על הלבוש שלי, כאילו מישהו שאת רואה אותה בקליפים ב-MTV, אומרת לי, וואו, איזה סטייל קטלני יש לך, ופתאום, כאילו ראיתי, יש לי ערך, יש כאילו איזושהי ולידציה מצד שהוא הרבה יותר סמכותי בעיניי מכל מי שאני מכירה בחיי היום שלי כיום, והוא רואה אותי. אז יש לי ערך, הוא פשוט לא איפה שאני נמצאת. יש כזה את המשפט של אלברט איינשטיין, תן, כאילו, אם תשפוט דג לפי החול שלו לטפס על עץ, הוא יחיה בידיעה שהוא מטומטם כל החיים שלו. אז בדיוק כך הרגשתי, הייתי פשוט אולי באקווריום הלא נכון, אז אתה פשוט צריך...
וככה הרבה אנשים חיים.
כן, אתה פשוט צריך לשחות לאיפה, לשבט שלך, למישהו שאיפשהו אכפת לו ממך, רוצה להקשיב לך, יש לך, הידע שלך יכול להיות שווה עבורו זהב.
ולא לפחד לקפוץ למים, זאת אומרת, זה בדיוק המקום הזה של לשרוף את הגשרים, לקפוץ למים, לשלם את המחיר. הנה, את אומרת, לקחת את המשכורות, נסעת, שילמת את המחיר של זמן, של כסף, של אנרגיה, של התמודדות רגשית, של מים יגידו לי לא, של לבוא ולעשות את זה באמוק. והיה שם איזשהו, למה? איזשהו חזון מאוד מאוד גדול, כיוון שיש לך משהו לתת, שהגיע הזמן להוציא אותו החוצה. עכשיו, אם אנחנו נכנסות רגע לפרקטיקה של העולם הזה, של הרשתות החברתיות, נגיד עכשיו בן אדם מקשיב לנו, באמת הוא אומר לעצמו, אוקיי, אני אישה, אני גבר, אני יודעת שאני יכולה יותר, אני יודעת שיש לי משהו לתת, אני מוכנה לשלם את המחיר אפילו, אני מוכנה לעשות מה שצריך. מה השלבים? זאת אומרת, איך אנחנו חיים היום בעידן הזה שיש כל כך הרבה, אני שומעת הרבה מאוד חבר'ה שמגיעים אלינו לעסקים, אומרים לי, ספיר, אבל יש כל כך הרבה, כל כך הרבה מאותו תחום, איך אני מתבלט, איך אני מביא משהו שהוא ייחודי?
אז שאלתי אותי איך להתחיל או איך לבדל את עצמך. כי איך להתחיל בעיניי, קודם כל זה להבין מי הדמויות שמעוררות בי השראה. מי חי היום,
מעולה,
כמו שאני רוצה לחיות מחר. מי כבר עכשיו עושה כל מה ש... כאילו, אני ממש עכשיו הייתי מתחלף איתו ברמה כזאת. לא הייתי בכל התחומים. כן, יש מישהו שאנחנו רוצים להיראות כמו, אז אם נגיד אולי איזה דוגמנית פיטנס כזו, אז אנחנו רואים את איך היא מתאמנת, מה היא אוכלת, אנחנו עוקבים אחריה, מקבלים את האינפורמציה הזו, כי אנחנו רוצים להיראות כמו. מישהו אחר מרוויח הרבה כסף בקריפטו, אז בואו נלמד ממנו איך הוא עושה את זה. מישהי אחרת פתחה חנות בגדים, מישהי אחרת פתחה סלון יופי. אני רוצה ללמוד מהבן אדם הזה שעשה את מה שאני רוצה לעשות. זה השלב הראשון. אז להצמד ממנו בכל דרך, או שאתה משלם לו בזמן שלך או בכסף שלך איזה משאב שיש לך יותר, כן? אם אתה בשלב שאין לך שקל בארנק, אתה לא יכול לשלם על תוכנית ליווי טובה אצל איזשהו מנטור, לך תעבוד אצלו בחינם. לך תיתן לו את הזמן שלך, תהיה אסיסטנט שלו, תסדר לו את המחברות, אני לא יודעת מה. תיתן את הזמן שלך, שדרך אגב, כאילו הרבה אנשים עושים את הטעות הזאת ואומרים, טוב, יש לי זמן, אני צריך כסף, אני רוצה להיות כמו הבן אדם הזה, אבל במלצרות יש עכשיו הרבה כסף, אז אני צריך קצת לחסוך כסף, אז אני אעבוד, אני אעשה 50-100 שקל לשעה, ואני אעבוד, אני אעבוד, אני אעבוד, ואז יהיה לי כסף. ואז אני אלך להגשים את החלום שלי. ואז הם נשארים שם איזה 3 שנים, כי הכסף כזה פשוט רץ.
כן.
לעומת שאפשר פשוט, אוקיי, אולי אני אלך לעבוד בחינם 3 חודשים, אחרי 3 חודשים אני אגיד, טוב, בואי תשלמי לי משהו סמלי. בינתיים אני אלמד דברים שהם פרייסלס לכל החיים, שהיו עולים לי מאות אלפי שקלים.
זאת אומרת, שזה נגיד דברים שאני יודעת שגם את וגם אני, זה דברים שאנחנו, זה לא סתם שאנחנו מדברות על זה כאן, זה דברים שאת עשית, אני עשיתי המקום הזה של ללכת וללמוד מאנשים, לקבל השראה מאנשים, גם הנה, גם ברגעים שלא היה כסף, את התחלת בלי כלום, אני התחלתי בלי כלום, זאת אומרת, זה המקום הזה של להגיד, זה הבן אדם שאני רוצה לקבל ממנו את השראה, כי אני רוצה להיות כמוהו, לחפש את האנשים האלה, את הסביבה הזאת כמה שיותר, כי אחרת אם אנחנו הרבה פעמים מסתובבים, הסביבה הקיימת, שהרבה מאוד פעמים היא לא בהכרח תומכת ולא בהכרח מקדמת, לחפש את האנשים הנכונים להיות.
גם אסור להפסיק עם זה אף פעם דרך אגב.
בדיוק.
זה לא משהו שאתה עוצר, אוקיי, אז למדתי ממנה איך מקימים עסק. מעולה, הקמתי עסק. מה עכשיו? איך אני מגדילה את העסק הזה? אוקיי, בוא נראה, אני מרוויחה עכשיו 20,000, בוא נלך למישהו שמרוויח 100,000. אוקיי, הגעתי ל-100,000, אפילו עברתי את מי שלימד אותי, אני מרוויח עכשיו 100,000, בוא נלך למישהו שמרוויח 250,000, אני מרוויח 250,000, בוא נלך למישהו שמרוויח 10,000,000, אני ככה, אתה כל הזמן מחפש מישהו שהוא עוד מעליך ועוד מעליך. לא עכשיו בקיצוניות, כן? אתה לא עכשיו ולא יודע איך לפתוח עסק, אז אתה תלך לאיזה מישהו מיליונר עם נדלן בכל הארץ. לך צעד קטן, אתה רוצה להתחיל בנדלן, לך סוכנות נדלן קטנה, עם מעט אנשים שאתה יכול להיצמד אליהם, ללכת אליהם, לא איזה רימקס, משהו עם איזה 50 סוכנים, כן? לא יודעת איך זה הולך שם, אבל הבנת את הדוגמה. כן, משהו קטן, לא איזה מפעל, לא איזה משהו ענק, שיש קבוצה מצומצמת של אנשים שאתה עדיף, ככל שזה אנשים בודדים, אם זה אחד, זה הכי טוב שיש, כי אתה לומד את כל התורה. וממש להסתכל על כל הדברים הקטנים, איך הוא מתמקח, איך הוא מדבר, איך הוא עושה את הכסף שלו, איך הוא מתנהל עם אנשים, מה הערכים שלו. פשוט למדל את הבן אדם.
ללמוד מהאנשים שכבר עשו את זה. זה משהו שאת עושה גם.
בדיוק, כן. לא לבזבז את הזמן אצל אנשים שאין להם תוצאה שאני רוצה.
בדיוק.
וגם לא להקשיב לאנשים שאין להם את התוצאה שאני רוצה.
זה חשוב, זה נקודה ממש חשובה.
כי הרבה אנשים ייתנו לך איזושהי הערה. עכשיו, יכול להיות שהם אנשים מאוד חכמים, כן? נגיד מישהו בר דעת כזה או אחר יגיד לך, וואו, ההרצאה האחרונה שלך לא טובה, את לא מרצה בצורה נכונה. אתה מרצה, מילאת העולמות, יש לך כנסים, אז זה לא רלוונטי, אתה אולי עושה הרבה כסף, אבל אתה לא מרצה. הדעה שלך אולי נספרת, אבל לא כמו מישהו שעכשיו הוא מרצה. מישהי מהירה לי אולי על משהו אחר, מישהו על משהו אחר, האם אתם מומחים בתחום שלכם? נגיד יכולים להעיר לי על החנות, כמה חנויות פתחת? בואי תספרי לי, יש לך רשת ואני לא יודעת עליה? אין בעיה, בואי תפתחי, ואז אני אקבל, אני מבטיחה שאני ארשום הכל ביומן ואני אתייחס לזה. אני אעשה כל מה שתגידי. אבל בואי קודם תפתחי כמה חנויות מצליחות יותר משלי, ואז תבואי להגיד לי מה את חושבת.
שזה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים, בדרך הזה, לעבר הגשמת החלומות שלהם, מקשיבים לצערנו, בדיוק לאנשים הלא נכונים, שלא השיגו את התוצאה שהם רוצים להשיג, והדגש פה, ומה שאת בעצם אומרת, ואני מאוד מתחברת לזה, זה באמת לחפש את האנשים שכבר עשו את זה לפניך, ונמצאים במקום שאתה רוצה להיות בו, ולהתחיל להיצמד, בין אם זה בזמן, בין אם זה בכסף. אני מאוד מאמינה בלהוציא כסף. שיתפתי אותך גם לפני, יוצאנו מאות אלפי שקלים.
מי שאין לו את הכסף, עכשיו את חיילת משוחררת בלי שקל, האופציה שלך זה לחסוך עכשיו שנה וללכת למישהו, או ללכת לעבוד בשבילו בחינם עכשיו. גם הזמן שתפספסי זה כסף.
בדיוק.
לכי עכשיו תעבדי, גם ככה את בלי כלום, יש לך קורת גג אצל ההורים או משהו כזה. תתני את הזמן שלך, תתני את התחת שלך, מה שנקרא,
לעשות מה שצריך.
בשביל זה. אם אתם בשלב שיש לכם כבר עסק, יש לכם כסף, ברור שאל תלכו לעבוד עכשיו מישהו בחינם, זה גם בזבוז זמן של העסק שלכם. תשימו את הכסף הזה כל אחד ומה ששווה לו פחות. היום הזמן שלי עולה יותר מכסף, אז אני לא אתן את הזמן שלי לאף אחד, כאילו, אלא אם כן הכסף מתעלה על זה. וכאילו, זה ממש תלוי מקרה, כן?
כן.
עכשיו, אם טוני רובינס או מישהו באיזה דרך כזה, שאני יודעת שתוך שנה אני יוצאת משם ואני 20 רמות מעל, אז שווה לתת לו את הזמן שלי עכשיו ולעזוב הכל ולסגור הכל ולהתקפל, לקחת מזוודה ולסוע אליו ולהיות יד ימינו, בכיף, למה לא? כי אני יודעת שאחרי שנתיים זה יתפוצץ והכל יהיה שווה את זה. אז צריך גם להבין את הסדרי גודל, מה שווה לנו יותר. כי לשלם לו עכשיו את הסכום שהוא גובה, אין לי. כאילו, הוא לוקח $1,000,000 לשעה, כמה הוא לוקח?
כן, הרבה מאוד כסף לשעה.
בדיוק. אז כאילו, אז פה אז הזמן מתעלה. אז צריך לעשות את באמת את ההשוואה הזו.
כן.
ולקנות גם את המוחות הכי יקרים והכי טובים שאפשר להשיג. ולפנות לכל האנשים האלה.
שזה האלמנט הזה באמת של לשלם את המחירים, כי הרבה אנשים רוצים להצליח, אבל לא מוכנים הרבה פעמים לשלם את המחירים, לא של הזמן, כי אנחנו גם חיים בדור שהוא מאוד אינסטנט, בסדר? אנשים רואים, אנשים בטיקטוק, אנשים באינסטגרם, אנשים בפייסבוק, הוא בתוך רגע נהיה אושיית רשת, הוא בתוך רגע עושה ככה מיליונים. אנחנו חיים בדור שמקדש את זה שאפשר מאוד מהר לעשות מיליונים, אפשר מאוד מהר להצליח. אז אנשים רוצים מאוד מהר להצליח, אבל הם לא מוכנים הרבה פעמים לשלם את המחיר בעבור זה.
כן, אנשים ממש מבטרים אחרי צעד אחד קטן. בדיוק אתמול הייתה לי הרצאה שהעברתי, ואמרתי להם ככה, את הסרטון הראשון שלכם אף אחד לא יראה, סרטון השני שלכם אולי תקבלו לייק, סרטון עשירי שלכם אולי אתם כבר תתחילו קצת להבין בקטע, פתאום זה יהיה יותר טוב מהסרטון הראשון, סרטון מספר 20 כבר יהיה לכם איזה כמה תגובות, סרטון 50 כבר אנשים יפנו אליכם וירצו את השירות שלכם וירצו לשלם רק לכם, סרטון 100 אתם כבר תוכלו למלא סדנה או לעשות משהו משמעותי, סרטון 1,000, אתם כבר דמות ציבורית מוכרת. אתם לא יכולים להגיע ל-1,000 בלי לעשות את ה-999 האלה לפני כן. אתם חייבים לעבור את כל הרצף הזה, את כל הצעדים האלה. אתה לא יכול לשגר את עצמך למשהו שלוקח לאנשים שנים להגיע. אתה יכול לקצר את הזמנים, יש אפשרות לדחוס 10 שנים לשלוש שנים, יש אפשרות לדחוס שנה לשלושה חודשים, תלוי כמה אתה אינטנסיבי.
שזה כן? מחבר אותנו גם לעיקרון הזה של האובססיביות שדיברנו מקודם. זה המקום הזה של להיות אובססיבי, נכון, להגשים את עצמך, נכון, ולהביא את עצמך לידי ביטוי.
נכון. הפריצה המשמעותית שלי וגם של הרבה הרבה תלמידים שלי ברשתות החברתיות הגיעה. לא כשהם העלו משהו פעם בשבוע, אלא שהם העלו כל היום ולא נחו והיו על זה בצורה אובססיבית. והתוצאות לא מהרו להגיע. ואולי אחרי חודש זה לא היה איפה שהם רוצים, אבל אחרי חודשיים פתאום אתה רואה שאתה לא בנקודה שהתחלת. אחרי חצי שנה אתה כבר כאילו במקום אחר. אז זה פשוט להתחיל ולהיות אובססיבי לגבי זה. וזה כמו חדר כושר, אתה לא אחרי שתי כפיפות בטן או שתי אימונים בחדר כושר, אתה יוצא עם קוביות בבטן.
בדיוק.
זה תהליך שלם, ואתה במשך חודשים אולי אתה לא תראה עדיין את התוצאה שרצית. אבל אתה יותר קרוב אליה ממה שהיית שהתחלת, ולוותר עכשיו זה פשע. ופשוט צריך להמשיך. ולא לפחד, כאילו אם אתה באמת רוצה את זה מספיק, אתה כאילו צריך גם להבין שצריך לשלם מחיר, כן?
בדיוק, זה חשוב שאנשים יבינו את זה.
להסכים עם עצמך מה המחיר שאתה הולך לשלם. אז אני הולך לקום ב-7 בבוקר במקום 9 ולצלם סרטונים, כי אני יודע שאני יוצא לעבוד כל היום. אין לי זמן, אני יוצאת, אני עובדת כל היום. אוקיי, מעולה. את יכולה לקום חצי שעה לפני, לצלם עוד סרטון קטן לפני עבודה? את יכולה אחרי העבודה לדחות שנייה את הארוחת ערב לצלם עוד סרטון בהפסקה, יש לך זמן לצאת למרפסת שם, יש שם תאורה טובה לעשות סרטון, כאילו למצוא את הזמן הזה. כאילו
אנשים לצערנו הרבה פעמים מתמקדים באמת במחיר הלא נכון, הם אומרים, רגע, אבל אין לי את הזמן, אין לי את הכסף, אין לי עכשיו את בדיוק את הרגע הפנוי, במקום להתמקד במחיר, שזה מחיר של חרטה, של רוב האנשים יסיימו את החיים שלהם, את יודעת, במחקרים שעשו, גילו ש95% מבני האדם יסיימו את החיים שלהם, ביום האחרון של החיים שלהם הם יחשבו על כל אותם הדברים שהם לא הגשימו, לא עשו. אז אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת פה, כי יש את הזמן, לכולם יש את הזמן, יש את הכסף, אוקיי? אם הכסף לא יצא על לימודים, הכסף לא יצא על התפתחות, הוא יצא על סיגריות, על בגדים, על 1,000 דברים אחרים. לעשות מה שצריך באובססיביות, כדי למצוא את הזמן הזה, כדי למצוא את הכסף הזה.
ממליצה למי שפה, אגב, כן, אם לא קראתם, חשוב לי את השיר של נפוליאון היל, אז באמת הוא, כאילו, הוא באמת חקר את השירים הגדולים בעולם, מאות כאלה, והוא באמת הגיע למסקנה הזו, שבאמת הרצון האובססיבי הזה להתעשר, ולהגיע למשהו, זה הגורמים הקריטיים להצלחה, והוא גם נספר פה באותה הזדמנות, הוא סיפר את הסיפור המרגש של הבן שלו, שהבן שלו בחדר לידה נולד בלי אוזניים, ואחרי זה שבדקו גם גילו שאין לו איברי שמיעה פנימיים. אבל הוא, ביום שהוא נולד, הוא החליט שהבן שלו ישמע. אפילו שהרופאים אמרו לו, הוא לא ישמע והוא לא ידבר. והוא החליט שהוא ישמע. והוא גידל אותו כבר כמישהו שהולך לשמוע. הקריא לו סיפורים, דיבר איתו, הוא לא התייחס לפגם שלו בעצם. ולא שלח אותו לבית ספר לחרשים, שלח אותו לבית ספר רגיל, למרות הקשיים, אבל הוא האמין שהוא ישמע. ובאמת הגיע הרגע, וניסו עוד מכשיר שמיעה, ודיברו אליו, ועשו עוד משהו. והיה מכשיר שמיעה שכבר עבד לו באיזשהו גיל מאוד מאוד מתקדם. הוא רק באיזה גיל 14 אולי התחיל לשמוע צלילים, משהו כזה, שזה בכלל פלא עולם, כי הוא נולד בלי איברי שמיעה פנימיים, ממש עשו לו סריקה, וראו שאין לו את החלק הזה במוח שמתחבר לאוזניים, כאילו פשוט הוא נולד בלי זה, והוא עדיין שמע. והאובססיה מנצחת אפילו את הטבע, את המדע, זה כאילו זה פשוט לא יאומן. ובאמת הוא הגיע למצב שהוא שומע, ואחרי זה הוא גם התחיל להעביר סדנאות לאנשים לחזור לשמוע, וזה עזר.
כן.
כי גם הייתה לו אובססיה לעזור להם. וזה סיפור מטורף, 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 שנותן לנו גם את הדוגמה שהאובססיה מתגברת אפילו על הנתונים, על הקלפים שחילקו לנו. על המדע, על הטבע, על מה, כאילו אין חוק שזה לא מנצח.
וזה מתחבר לי מאוד לאמונה עצמית. זאת אומרת, בשביל להצליח, אנחנו גם צריכות את המיינדסט, זאת אומרת, כל הזמן לחוות את המוח שלנו, בדיוק ככה.
עדיף גם סביבה מנצחת, זה עוד משהו שלא מדברים עליו.
חד משמעית, וגם פרקטיקה, אין מה לעשות.
יש משפט כזה שתכנו 200 פעם, אבל כי אתה ממוצע של 5 אנשים סביבך.
אבל זה ככה!
אין נכון מזה.
בדיוק.
ואם יש לך אפילו לוזר אחד בסביבה, תדע שאיזה 20% ממנו נמצאים בך. ואתה צריך להוציא אותו מהחיים, אפילו אם אתה אוהב אותו, אין מה לעשות. עכשיו, אני לא אומרת עכשיו, ויכול להיות שהבן אדם הזה זה אבא שלך, או אמא שלך, או אחות שלך, או חברה הכי טובה מהיסודי. אבל אם הבן אדם הזה מקטין אתכם, מוריד אתכם, עושה לכם משהו כזה, או אפילו סתם מתמרמר לכם כל היום באוזן, פשוט כאילו להנמיך את החשיפה אליו. זה כמו קרינה בטלפון. אז אל תשנו בחדר, כשהטלפון ליד הקרית, שימו אותו בחדר אחר. אז אותו דבר, תתראו פחות עם הבן אדם הזה. תשמרו איתו על קשר, אולי פשוט פחות פנים מול פנים, אולי יותר בהודעות. כן, תורידו טיפה את הקשר, אין מה לעשות. אני לא אומרת לריב, להגיד, אני לא מדברת איתך יותר, למרות שמי שיש לו את האומץ, תעשו את זה, אבל כן להוריד טיפה את המינון, ולהכניס במקום זה לחיים אנשים שהם מעליך. תהיה הבן אדם הכי סתום בחדר, זה מצוין. אם אתה בחדר, אתה לא מבין על מה הם מדברים, אתה מרגיש טיפש, מצוין, יש לך הרבה לאן לצמוח, אל תתבייס עם עצמך. אם אתה באמת, גם משפט כזה, אם אתה הכי חכם בחדר, אתה בחדר לא נכון, זה גם מאוד נכון. אתה צמחת לשיא שהחדר הזה יכל להגיע אליו. תפתח את הדלת, תצא, תלך לחדר הבא, שבו אתה פחות מאנשים. כל הזמן לאתגר את עצמך. אני אספר עוד משהו הזוי שממש עשיתי עכשיו. אמרתי, טוב, קפצה לי מודעה. סיפור הזוי, כן? אני מתביישת בכלל לספר את זה. קפצה לי מודעה הזויה, כן? סדנת משחק אצל איזה מישהו שהוא שחקן בקופה ראשית, סבבה?
אוקיי.
Okay. עכשיו אמרתי, איזה חלטוריסט, איזה שטויות. כאילו, מה, לא משלמים לו מספיק, הוא עושה סדנאות משחק, וזה צחקתי, צחקתי, צחקתי. ואני אמרתי, רגע, בואי נקרא. ואז אמרתי, וואלה, נשמע מעניין, דווקא מבן אדם כזה, בא לי ללמוד על האומץ, על הביצים, שהוא אומר לו, אכפת לי, סלב, לא סלב, שם את האגו בצד. אני מלמד משחק עכשיו, אני רואה שזה פשוט משהו שהוא עושה שנים, הוא פשוט רק עכשיו פרץ בטלוויזיה. הוא מורה למשחק, ואמרתי, רגע, אני גרועה במשחק. כתוב שזה למתחילים. אני לא רוצה להיות שחקנית, זה לא מעניין אותי. אבל אמרתי, רגע, אולי זה יעזור לי לבטא את עצמי יותר טוב במצלמה, או להביא את עצמי בסרטונים, או בהרצאות. יאללה, מה אכפת לי? וזה, נשאיר את הפרטים, התקשרו אליי. אמרו לי את המחיר, אמרתי, זהו, קחי את האשראי, תודה ושלום. ותשמעי, זה דורש הרבה אומץ, כי זה הדבר שאני הכי חלשה בו, ואני מקשה שאני הכי גרועה בו, ואני הולכת להגיע תכף לכיתה, שכאילו, הרבה זמן לא הרגשתי ככה, וזה אולי תחום אחר, אבל אני הולכת להיות הכי גרועה בכיתה.
שזה מדהים.
ועשיתי את זה ביודעין. דווקא לבחון את עצמי, איך אני מרגישה שאני שם, איך זה שאני הכי גרועה בכיתה, ואני יודעת את זה. ולנסות להתפתח מהמקום הזה. כן, עכשיו, אז דרך אגב, עם קצת רצון, אתה גם יכול להגיע למצב שאתה הכי טוב בכיתה.
חד משמעית.
אבל
זה שזה ספציפית מתחבר לכל מה שדיברנו. כן, אז אם אני נגיד, כאילו, לוקחת את כל מה שדיברנו עד עכשיו ומסתכלות על איזשהו מתכון כזה להצלחה, אז יש לנו את האלמנט של המיינדסט, אין מה לעשות, לחוות כל הזמן את המוח, את האמונות שלך, לנטרל את האמונות המקבילות, לתכנת את המוח למקום שבו אתה באמת מאמין שאתה יכול. יש את האלמנט של הסביבה, שהוא מאוד חשוב. אם תסתובב עם תשע קופים, תהיה הקוף העשירי, אין מה לעשות. חייב סביבה מנצחת, ויש את האלמנט של המכניקה. זאת אומרת, זה לא מספיק גם רק שאני אומרת תמיד לתלמידים שלי, לא מספיק שרק תישב בחדר, תקיף את עצמך באנשים המעממים, ותתאמין כל היום שאתה מצליח, יש גם את האלמנט של הפעולה. צריך לפעול וצריך לעשות. ודיברנו מקודם ככה על איך מגיעים לשיא ברשתות החברתיות ספציפית, ואיך אנחנו בעצם מבדלים את עצמנו, שזה מאוד מתחבר לי לפרקטיקה ולמכניקה, של עכשיו בן אדם מבין אותנו. הוא צריך להעלות תוכן, אוקיי? אנחנו מבינות שיש עיקרון של תוכן מצטבר, אנחנו רוצות להעלות כמה שיותר תוכן. איך הוא מבדל את עצמו? כי יש כל כך הרבה. שנראים אותו דבר גם היום.
שאלה מצוינת. האמת שבאמת אני רואה הרבה אנשים והם נראים לי מאוד אותו דבר.
בדיוק.
אותם סרטונים, אותם כתוביות, אותה עריכה. אני לא יודעת מה
נראה לי זה אותו ספק.
גם.
כן, יכול להיות
זה נראה אותו דבר.
זה נראה אותו דבר, אני כבר כאילו מראש אני כבר גוללת, כי זה פשוט נראה לי אותו הדבר, לא בידלו את עצמם בשום דבר. אז יש כל מיני סוגים של בידולים. זה יכול להיות בהבטחה, זה יכול להיות בויזואליות, זה יכול להיות אולי לדבר על נושא מסוים, או איזה נישה, כאילו, ככל שאתה מתמקד באיזה נישה מסוימת, ככה יש לך יותר את הסיכוי לבלוט. נניח באמת אתמול הייתה לי שיחת ייעוץ עם איזושהי לקוחה שהיא דתייה, והיא רוצה להתחיל פודקאסט. והיא כזה, היא חצי דתייה, חצי לא, כאילו פתאום היא הגיעה במכנסה, ואומרת לי רק שתדעי שאני דתייה, לא ידעתי את זה, ואז היא מראה לי שהיא דתייה עם ילדים, הילדים דתיים, עם בית דתי, וכאילו אבל זה סבבה לה הזיפזופ הזה, כי היא לא גדלה בית דתי, כאילו מיוזמתה כזה נהייתה דתייה, אין לה את האלמנט שלה, מה יגידו יותר מדי. אמרתי לה, וואו, את יודעת מה את יכולה לעשות? את יכולה לעשות פודקאסט? הרי לא רואים את הבן אדם, זה רק סאונד. פודקאסט על אנוסים. זה,
כן,
יודעת
כן,
מה
בטח,
זה?
בטח, בטח.
זה אנשים דתיים שהם בדת, הם לא רוצים שידעו. כן. סוגרים את הדלת, מורידים את הפאה, מורידים את הזה, כן. רואים נטפליקס.
יש לי תלמידה כאילו. שמלווה כאלה להוציא אותם מהמקום הזה.
מדהים, שזה, זה שליחות מטורפת.
בדיוק.
אמרתי לה, תקשיבי, עכשיו, וזה הנישה הכללי שלה הייתה תקשורת. אמרתי לה, זה קצת רחב מדי. אם את תדברי על זה, סתם דוגמה, בום.
חד משמעית.
זה תופס אותך בשנייה הראשונה, גם אם אני לא יודעת מה זה, אני מקשיבה. אני ראיתי פשוט מאיפה הרעיון, ראיתי זה תחקיר כזה שעשו על אנשים האלה, והם היו מסכות, כן. וחלק בלי מסכות. ואמרתי, וואו, יש קהילה של אנשים כאלה. אז פתאום אני בטוחה שמי שצפה בתוכנית אמר, אני חייב לדבר עם הבן אדם הזה. איך הוא מרגיש? איך הוא עשה את זה? למה הוא לא עשה? כאילו זה מעניין, אם אתה בצד שזה מעניין אותו. אז אם היא עושה פודקאסט על זה ומראיינת בעילום פנים את האנשים האלה, זה בידול מטורף, ואז היא יכולה למנף את זה. כמו שאמרת, נגיד, הבחורה שאת מלווה גם. אז כן עדיף לתפוס איזה משהו ספציפי. אני לצורך העניין, זה לא נעשה מתוך כוונה, עכשיו איך אני אבדל את עצמי, לרוב זה בא לי באופן אישי טבעי, וגם להרבה אנשים אחרים. אבל נניח התוכנית שלי מתמקדת בלייפסטייל ביזנס, שזה עסקים מסוג מסוים, אני לא מלווה עסקית. לייפסטייל ביזנס זה עסק שהוא התשוקה שלך, ואתה עוסק בו, ואין לו כוונה להיות עכשיו מיליון עובדים. אין לו כוונה עכשיו להיות איזה מעצמה אינסופית. אתה רוצה להמשיך, לעסוק במה שאתה אוהב, שזה התחביב שלך, אם זה ציור, אם זה איפור, אם זה נגינה, בא אולי בעיקר סטייליסטים,
כן, עולמות
של הלייפסטייל. למרות שכאילו, אתה יודעת, גם די-ג'יי זה, אבל זה הכל כאילו
כן,
הדברים
זה מתחבר,
האלה.
בדיוק.
והם רוצים לעסוק במלאכה שלהם, הם לא רוצים לעסוק במה שהם עסקו לפני כן, הם רוצים לעשות רק את זה. ואיך ממנפים את זה עסקית, ונהיים שם דבר בתחום הזה. כי בכל תחום כזה יש לך באיפור מאפרת שעובדת פעם בשבוע, ויש לך את מיקי בוגנים שיש לו אולי מוצרים, יש לו בית ספר, מאפר בסכום העתק כאילו אנשים, וכנ"ל די-ג'י יש לך סקאזי, ויש לך כן. מישהו שעושה בר מצוות גם פעם בחודש. יש כאילו סקאלה. אז כמובן הרעיון זה להביא אותם לכמה שיותר גבוה בסקאלה הזאת, אבל הבידול, קודם כל, התוכן, אם אתה לא מייצר תוכן, אז אתה כבר לא במשוואה בכלל, שזה כבר גרוע, אז צריך לייצר תוכן רק בגלל זה. אנשים מתישהו איפשהו יקשיבו לך, אם יש לך בידול, הם ישימו לב לזה, אבל כן עדיף, כן אולי, ככל שאת יותר בהתחלה, כן להתנשנש, לתפוס נישה
כן.
כזאת.
כי יש אנשים שמתפזרים גם, זאת אומרת, גם את זה וגם מנסים גם לפנות לגמרי.
תראי, הנישה שלך זה גם הערכים שלך. יש הרבה מנטורים שהם עוסקים בכמה דברים וזה בסדר. אחד מדבר גם על NFT, גם על יחסי ציבור, גם על משפיענים, גם על זה בסדר, אבל זה הכל כאילו בעולם שלו, בערכים שלו.
וגם יש איזושהי התגלגלות. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך, אני נגיד התחלתי מ-NLP, זה באמת הנישה הראשונה שלי, היום המכללה יש לה הרבה מחלקות ליווי, אז אני חושבת שמי שמתחיל, כדאי, כמו שאתה אומרת, שבאיזושהי נקודה יהיה לו הבנה שלפחות מה הנישה הראשונית שהוא מתחיל איתה.
יש לי הרבה טעויות שתלמידים באים ועושים. אני פשוט רוצה לעשות שני קורסים, כי יש לי את הקהל הזה ויש לי את הקהל הזה.
בדיוק.
אז הן מתחילות לבנות שני קורסים בו זמנית. רגע, אבל את לא מכרת את הראשון אפילו, איך תדעי מה לעשות בשני? בואי תתחיל עם הראשון, תקבלי רשמים, ואז תעשי את השני. ודרך אגב, כאילו, גם עוד טעות מאוד גדולה, זה להתחיל לנסות למכור מוצר. שאתה לא יודע מי רוצה אותו, מי צריך אותו, אתה לא דיברת עם, עם האנשים, אתה לא הראת על השטח לבחון את בכלל כדאיות. בוא, תמצא בעיה, תמצא לפתרון, תוציא מוצר, תמכור את זה לאנשים, ואז לפני שהם מפתחים עוד מיליון מוצרים משלימים וכל מיני כאלה שטעות שאצל כמעט כל התלמידים שלי אני רואה באים לנסות לעשות אותה, עוד מוצר ועוד מוצר ועוד תוכנית ועוד זה. נשמה, תמכרי את זה שנייה, ואת יודעת מה יקרה? אחרי שאנשים יקנו את זה, הם יגידו לך מה הם רוצים אחרי זה.
הם יחפשו את המוצר הבא, ברור.
הם יחפשו את המוצר המשלים.
נכון, נכון, נכון.
את תעשי ליווי, יבואו אנשים לבד ויגידו לך, אני רוצה אבל ליווי ממוקד, שזה עד 5 אנשים, ואין לי בעל שלם יותר, אבל שזה יהיה ככה ועם התמחות בככה וככה. וחשוב לי הזה והזה והזה. ואז זאת אומרת, אוקיי, יש לי פה מישהו עכשיו שמוכן לשלם על זה. בוא נראה אם יש עוד אנשים שמוכנים לשלם על זה. וואלה, כן, יאללה, בוא נפתח תוכנית גם מהסוג הזה שהיא ביקשה עכשיו. כאילו, אני לא סתם יום אחד בעיר התעוררתי בוקר, יאללה, נפתח תוכנית, נראה לי זה מגניב. לא, זה כמויות של הודעות שמגיעות אליך. איך עשית את זה? ומה הסיפור שלך? ויש לך טיפ בשבילי? ואולי תעזרי לי? וכמה עולה פגישה? וכמה זה? ואז אני אומרת, רגע, אין לי זמן להיפגש עם כל האנשים האלה. אין לי זמן לענות להם שוב ושוב על אותה שאלה. בהתחלה, כי פשוט עשיתי סרטונים שהם סרטוני תשובה מפורטת, ואז כל פעם שמישהו שואל אותי כזה, איך פתחת חנות? אז יש לי סרטון כזה מוכן, אני פשוט שולחת לינק לכל אנשים ששואלים אותי את זה. ואז זה כאילו היה תשובות של סרטונים, ואז אמרתי כאילו, אוקיי, סרטון של 20 דקות, אז היא תבין איך אני עשיתי את זה, אבל היא לא הבינה איך היא יכולה. אז אולי אני צריכה ללוות את האנשים האלה. ואז כאילו, באמת ברגע שפרסמתי את זה, עשיתי, אנשים נרשמו כאילו ממש בשנייה, ואמרו כאילו, וכולם אמרו לי את אותו משפט, זה כל הזמן חיפשתי מישהו, וחיכיתי למישהו שיראה לי את הדרך, ואיך אני מתקדם לשלב הבא, ושאת פרסם, זה כאילו בא לי בול, כי חיפשתי בדיוק מישהו כזה. אז הרבה אנשים גם חוששים לעשות את הצעד הזה, ויכול להיות שאנשים מחכים לזה, אבל שוב, צריך לראות את הכדאיות קודם.
אז אנחנו מדברות על זה שבן אדם מן הסתם צריך איזושהי תוכנית עסקית, קודם כל להבין, לא סתם על הבדלה אני קופץ למים ועושה, לא, יש תוכנית עסקית, צריכה להיות התכנות כלכלית לעסק הזה, זאת אומרת, אנחנו מלווים עסקים שהם באמת במגוון רחב של תחומים, אבל לא משנה אם את לייפסטייל ואנחנו מגוון רחב, תמיד צריך להיות התכנות עסקית בסופו של דבר לדבר הזה, וכמובן כמובן לדעת מי הקהל יעד שלך, לדעת איך אתה מבדל את עצמך, ולדעת להתמודד עם הפחדים, כי לפעמים אתה יודעת, את באה ואת אומרת לבן אדם, אוקיי, אז אתה צריך להתחיל לעלות תוכן, אתה צריך להתחיל לעלות סרטונים.
יש משפט כזה גם שאני אוהבת שנקרא repeat what works, אם זה יש כזה וזה עובד, אתה יכול פשוט לשחזר את זה כי זה עובד. אז כאילו אנשים אומרים, רגע, יש המון מאמני NLP, יש המון חנויות בגדים, כאילו אני אפתח עוד אחד, כאילו כבר יש מלא. כן, אבל זה עובד. כאילו יש אנשים שמצליחים בזה ומצליחים בזה מאוד, אז אתה כן יכול להגיע למצב שאתה מצליח, אז אתה פשוט יש המון, אבל אתה תהיה מאלה שמצליחים, אז זה בסדר, ואתה תמצא את הבידול שלך, ויש גם כאלה מאוד מאוד גדולים שאני לא מצליחה למצוא יותר מדי את הבידול שלהם, הם פשוט אולי היו בזמן נכון, או שהשקיעו יותר, או עשו את זה ברמת גימור יותר גבוהה, וזה אולי נהיה הבידול שלהם, כאילו יש המון המון מנטורים עסקיים, אבל פתאום צצו כאלה שהתחילו ליצור את התוכן ברמה ממש גבוהה, לקחו את זה ממש ברצינות, הם לא מעלים אפילו סרטון לטיק טוק בלי מצלמה מקצועית, ופתאום מה שבולט לי לעין זה כמה הם משקיעים וכמה הרמה גבוהה.
נכון.
וכצופה זה יותר נוח לי לצרוך תוכן שהוא עם כתוביות, שהוא מקצועי, שהוא ערוך נכון, יותר כיף לי לצרוך תוכן כזה, ואז אני אעקוב אחריו, ולא אחרי מישהו אחר שמציע לי בדיוק את אותם התכנים.
ובטח בתחומים האלה, גם הרבה פעמים הבידול זה אתה. זאת אומרת, אין מה לעשות, הנותני שירות הם הבן אדם עצמו, שהוא שונה מהבן אדם הזה והבן אדם הזה. אז מביא משהו שבן אדם אחר לא יכול להביא, כי הוא אדם אחר. זה גם משהו שהקהל שלנו צריך לזכור. אני רוצה ככה שנסכם, כי אנחנו יכולות להמשיך לדבר עוד שעה, והצלמים כבר כזה עושים לי, אין מה לעשות.
כן.
נשים שחושבות אותו דבר, יכולות להמשיך לחפור ככה עוד שעות. אם היית צריכה לתת טיפ אחד, אוקיי? לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, שבאמת מבינים את כל מה שאנחנו אומרות, והם רוצים בכל זאת להצליח, ובין כל הדברים שדיברנו, או בכלל משהו שלא דיברנו, טיפ אחד להצלחה. עסקית.
טיפ אחד להצלחה עסקית.
איזה קשה זה?
איך מכניסים אחד? רק אחד, בוא נראה. וואי, יש המון. אולי אחד זה לא לדעת לקבל לו. כאילו...
מעולה. מעולה. כי אנחנו נקבל גם לא בדרך.
נקבל לו, אבל לא להתייחס.
בדיוק.
כי מי זה הבן אדם הזה? למה שאני אעצור כאן? כאילו, אם אני רוצה את זה, אז מתישהו מישהו יגיד כן. גם אני, לא רצו אולי להזכיר לי חנות בהתחלה. אז דופק על עוד חנות ועוד חנות, מתישהו מישהו יסכים. אז יהיה את האלה, אם אתה מתחיל, אם אתה בתחילת הדרך, בהרבה דברים אתה תקבל עוד יותר לא, ככל שאתה מתפתח אתה תקבל יותר כן. אבל גם בהתחלה, מתישהו מישהו ייתן לך צ'אנס, אולי זה בגלל שהחיוך היפה שלך, אולי בגלל הרצון שלך, אבל מישהו מתישהו יגיד כן. אז צריך להמשיך עם ה...
טיפ חשוב.
עם הזה, ולא להתייחס ללא.
מה זה בשבילך אישה השראה?
מה זה בשבילי אישה השראה? אישה שלמרות אולי קלפים שחולקו לה, או איפה שהיא הייתה, במקום שהיא הייתה בו, אז היא לא נתנה לזה לעצור אותה, ויצאה מהקופסה הזאת לגמרי. אם זה, לא יודעת, אישה חרדית לצורך העניין, שפותחת עסק, אפילו שכביכול היא לא צריכה לעבוד, ואמורה לגדל משפחה, זה משהו שמעורר השראה בעיניי. אישה שפתחה משהו בעיר שכביכול אמרו לה שאין לזה שוק, אישה שעשתה משהו שהוא מקצוע של גברים, מבחינתי גם שיש נהגת אוטובוס, זה גם השראה בעיניי, כי אני אומרת בוא נקמה לא אכפת לה מאף אחד מה אומרים, ואנשים אומרים לה נהג, קולטים שזה בחורה, לא אכפת לה, היא במסלול שלה עושה את הכסף שלה ומבסוטה על החיים. רק על זה, כאילו, זה לא משנה אפילו באיזה מקצוע, ברגע שיצאת מהמשבצת, של מה שציפו ממך ועשית יותר, מבחינתי זאת השראה.
מהמם. ולמה הסכמת להתארח בפודקאסט הזה?
למה? כי חיים רק פעם אחת, וצריך להפיץ את המסר שלך, ולתת את הידע שלך, ומבחינתי, פודקאסטים אחרים שהתראיינתי בהם, אמרו לי שהם מאוד עזרתי ומאוד שיניתי ומאוד חידדתי. ואני רוצה לתת את זה לעוד אנשים, למה לא?
כן, אז כל מי שמקשיב לנו, אני ממליצה גם לכם לקחת את המסר שלכם, את הבשורה שלכם בעולם הזה, נשים, גברים, לא משנה מה, להביא את זה לידי ביטוי, לעשות את זה עם הרבה כוח, עם הרבה אובססיביות, לשלם את המחירים, סביבה נכונה, מיינדסט מפלדה.
וואו, איזה סיכום.
לעשות, אני טובה בלסכם. איתי תמיד אומר לי, תסכמי לי מה היה. אני מסכמת, מסכמת. ולעשות מה שצריך, כי אנחנו חיים פעם אחת, ועדיף לשלם את המחיר של לקפוץ למים ולקבל לו, או הכסף, או הזמן, מאשר לחיות ולשלם את המחיר של אחרתה. אז סתיו מונסקי, היה לי ממש כיף.
תודה רבה, היה מהמם,
מהמם. ושנמשיך לעשות חייל, תמשיכי לעשות חייל, נמשיכי לעורר השראה, נהניתי מאוד. ותודה.
תודה רבה.
It's a wrap!